זה עכשיו.
מה? עכשיו שלום ליעקב. יעקב הכהן. אז אתם שומעים? אז בחלק הראשון של השיעור ננסה לעשות את זה, להחזיק במפתח מפתחות פשוט. להחזיק מפתחות פשוט.
שתגיד, כי אני לא עשיתי שני מקרא.
בהתחלה יש מניין, אחר כך...
מה יש בפרשה, בקיצור? בהתחלה יש הנבואה על פינחס, הגדולה שהוא זכה בו בזכות קנאותו, וגם צרירת הציווי לצרור את המדיינים, לאיוב את המדיינים. אחר כך יש המניין של בני ישראל, המניין השני לכבוד המגפה, כנראה. זה המניין השני של אחרי 40 שנה. אחר כך יש בנות צלופחד. אחר כך יש הבקשה של משה שהשם יפקוד על העדה, איש על העדה, שיצא לפניהם, יבוא לפניהם, יציאם וילחם. וההוראה של הקדוש ברוך הוא לסמוך את יהושע. ואחר כך פרשת המועדות, פרשת המוספים. אז אנחנו מתחילים רגע במוספים. עכשיו, זה קצת נושאים, אבל זה פרשה מאוד ארוכה. וזה פרשה השנייה הכי ארוכה בתורה. שלישית?
תגיד את זה אחרי שאני ידע אותה.
או שנייה.
כשחמישי בעיר. שנייה.
עכשיו שנייה, לא? בכל אופן, אז אני רוצה בשלב הראשון לעשות משהו שהוא די טכני, אפילו אולי מאוד טכני, אבל הוא מאוד חשוב. לפני שאני מתחיל, מי יודע פה מה מקריבים בשבועות?
יש הכי הרבה קורבנות. המוסף...
רגע, עזוב את הקורבנות. מה המוסף?
שתי הלחם.
מה המוסף? רגיל, שתי פרים, עין אחד ושבעה כבשים.
יפה, ומה המוסף בראש השנה?
פר אחד ושבעה
כבשים. ושל יום כיפור?
אותו דבר, כמו ראש השנה.
איך אתם יודעים?
היה לי כבר איזה רב שעשה סימן.
אני עשיתי פה את הסימן הזה פעם.
מה היה?
לא,
מה היה הרב שעזר
לזה? מה קורה מאוד,
גם? אני חיביתי אותו, בשנאתי אותו, סתם.
לא, סלח, אני מתקרב.
אני אענה לך, מישהו נצטרך לעשות איזשהו חישוב אחר, אני לא זוכר בדיוק. יש שם גם איזשהו סוג של הבנה.
אז בקיצור, יש פה, זה מאוד מאוד פשוט. נכתוב את זה.
זה חשוב לזכור דברים כאלה?
כן. תורה, מה? זה התורה הקדושה. ואתה חוזר על זה כל כך הרבה פעמים, כל מוסף, ואתה לא יודע את זה. זה כל כך פשוט, זה פשוט.
אני לא יודע כזה חשוב לסגור את זה, במחילה.
מה? האמת שבאמת...
כשאני אומר דברי תפילה, אבל... אני לא יודע, זה כזה חשוב לסגור את בעל פה.
התורה הקדושה, חשוב לסגור אותה. כתוב, שמה לך, שמוע נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים, שאורי לך, אופן יסרו מלבריך, קודם לחייך. ודתם לבניך ולבני בניך. אז אם אתה זוכר את הפסוקים בעל פה, מצוין. אתה יכול לזכור אותם דרך הפסוקים.
אבל אני לא זוכר את הפסוקים בעל פה, אז למה גם את הפרטים האלה חשוב לזכור?
כל הפסוקים של התורה
חשוב לזכור בעל פה.
לדוגמה, מה הדין של עבד כנעני, מה הדין של עבד עברי, מה הדין של זה?
כן, מה הדין, אבל... כאילו, מי ששם מדאג לזה בבית המקדש, הוא יזכור, ויקריב את הדברים הנכונים, אני משוכנע.
אני לא חושב שזה היה באיזה נספח מיוחד לכהנים, זה נכתב בתורה, חמישה חומשי תורה.
כן, זה נכתב בשביל שידעו מה לעשות.
נכון. אז זאת אומרת שאנחנו יכולים לדלג על זה בשניים מקרה אחד?
לא, כי עם ישראל צריך לקרוא את זה, אבל למה אני מתניה צריך לזכור?
למה אתה מתניה צריך לקרוא את זה בשניים מקרה אחד? זה דין מדינה התורה. בדיוק, זה דין מדינה התורה. זה קדוש בקדושת התורה.
לא, כאילו, אתה בכלל לא מבין את השאלה שלי. לא, כאילו... אם יש לי עוד או זה, או לזכור עוד דברים אחרים, כאילו...
זה לא.
האמת שזה באמת לא נכון. או, אני מבין את השאלה, אני מאוד מסכים בשאלה, לדעתי כן צריך להרחיב בשאלה. אבל זה באמת, זה לא או. אין שום...
לא, גם זה בדיוק מה שאני אומר. למה אתה זקור?
נגיד למה פתאום עכשיו... לא, אני אסביר לך את השאלה שלי. מה פתאום עכשיו אתה כאילו בשיעור פרשת שבוע, אתה נזכר לעשות פה איזה סימן? נכון, אנחנו יכולים להיכנס פה כל שבוע מחדש ולעשות סימנים על הפרשה ולזכור מלא דברים. מה פתאום עכשיו כאילו...
פרשת סיפור, קודם כל הרבה פעמים זה המטרה שלי. לדוגמה, בשיעור הקודם אם שמת לב, אז בדרך מאוד, היית?
הייתי, נכון, הייתי.
אז בדרך מתוחכמת עזרתי לזכור מה יש בכל אחד מהמשלים של בלעם, שהם העיקר של הפרשה. אז עשיתי מין סימן כזה, נכון? המשל הראשון הוא ברכה לישראל שלא קשורה לאימות, אתה זוכר את זה? המשל השני. אז זה היה מין סימן. עכשיו, איפה שיש עלילה, אז יותר קל לזכור דברים. אבל איפה שאין עלילה, אז מטבע הדברים, המוח נסגר. לפעמים אפילו דברים פשוטים בתכלית, המוח לא זוכר.
נניח למה עכשיו לא נעשה סימנים למניין?
זה לא מצווה, אז זה כבר פחות חשוב. אבל המצוות של התורה זה ממש חשוב לזכור אותן. כמו שכשאני לימדתי את תינוקות של בית רבן ויקרא, אז כולם ידעו את כל החלקים של עולה, את כל החלקים של הקרבת הקורבן, את כל הפרטים של כל קורבן, של עולה, של מנחה, של שלמים, של חטאת, של השם.
קיצור, סתם
תורה?
כן, לא, אבל
השאלה
עם הפרטים, כאילו זה חשוב מאוד, אבל למה לי עושה טוב, קיצור, בסדר.
דיברנו כמה חבר'ה אתמול בערב, באמת, לדעתי זה ממש אותו נושא, שישי בן דוד עוד מעט נבחן בלכות שבת. ואז הוא דיבר עם גילד נוימן שלמד בעבר, ואז הם דיברו על שמונה שרצים. ואז גילד נוימן שאל אותו, מה זה שמונה שרצים, אתה זוכר? אז הוא אמר, מה? אז הוא אמר, היה זה שאלה במבחנים של הרבניות, לפני כמה זמן תכתוב מה עם שמונת השרצים, בתור חלק מהשאלה. הוא אמר, מה זה וזה?
בכל הדבר אכבר מצב למיני עובר נקה והכוח ולתר.
אז האמת שגם הוא זכר אותם מלשנת את הפסוקים, הוא אוטומטית התחיל כאילו עם הטעמים, הוא לא רוצה. אבל הוא תמה מאוד על השאלה. לכאורה זו אותו שאלה נראה לי.
השאלה נורא מצחיקה, מה הוא תמה על השאלה הזו? זה כל כך בסיסי. לפני שאתה יודע את כל הפילוסופים, אתה יודע את הבסיס, תורה.
יש פה
ילדים, שמונה שרצים, ואילאים,
יש
מלאים. אנחנו נשמע את השאלה הזו, שאלה טובה. עכשיו אנחנו נעשה... אני רוצה
לספר את הסיפור המספח.
חבר.
שמישהו פעם נכנס לרב עובדיה להיבחן וככה מספרים. לא, זה לא היה אני, אז אני לא יודע אם זה נכון. שמישהו נכנס לרב עובדיה וביקש ממנו להיבחן לדיינות. ואז הוא שאל אותו, מה זה נתבנת? הוא אמר, לא באתי להיבחן בקבלה, באתי להיבחן בדיינות, שימץ מה זה, מה, כאילו, מה זה? ואז הרב עובדיה גלגל אותו מכל המדרגות האפשריות.
מה, נתבנת?
נתבנת. מושג פשוט
ועושה בישראל. אז הבנתי, איך הוא חשב?
הרב עובדיה ידע שזה לא בדיינות, אבל כאילו, בסדר, אתה יודע גם מושגים בסיסיים לא בנושא הנקודתי. כאילו, זה בסיסי יותר.
לא ידע מה זה נתבנת, טוב. נת זה כאילו נותן טעם. טוב, הוא לא התכוון, הוא התכוון שהוא צריך לדעת טוב, לא יודע. שאלה מצוינת. הלאה, ידידי היקרים. אז תפתחו את הספר ותראו, זה פשוט ביותר. כל הימים הטובים וראשי חודשים מחוץ לתשרי, יש בהם...
שני פרים,
עין אחד.
עושה עם מספרים זה יותר קל.
אתה צודק, אתה צודק מאוד.
אבל לא נכתוב עין לאחד, תכתוב רק עין.
אחד עין.
אחד
עין. אחד עין, שתיים פר, שבעת מקולת.
שבעת מקולת.
פעמיים חלב, ארבע עגבניות, שש.
שני פרים, אחד עיל.
אולי כן זה היה בשיעור שלך.
ו?
שבעה כבשים.
שבעה כבשים.
אם אני אחי בני שנה תמימי, מה?
כן, מה ההבדל בין עיל לכבש? כבש הוא בשנתו הראשונה, עיל הוא בשנתו השנייה, זה אותו בהמה. וחוץ מזה, שזה נכון תמיד...
נסכים.
נכון מנסכים.
לא, אני מדבר על...
צעיר
חטאת.
אם כבר המנחות לנסכים, יש מנחות לכולם חוץ מהחטאת או גם לחטאת?
מה זה החטאת הזאת?
אף פעם אין לחטאת.
מה זה החטאת הזאת?
חוץ מחטאת
אחת. סורה
או נזיר? נזיר, נכון. רק של נזיר יש. מה?
סורה גם יש.
ואם הנזירים בליבו אותו שבת?
לא, 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 דיברנו על משהו אחר. הלאה, סיר חטאת, סיר חטאת, סיר חטאת, תמיד יש סיר חטאת. זה נקרא סירי, איך אנחנו אומרים, חטאות הציבור, אלה הם חטאות הציבור, סירי ראשי חודשים ושל מועדות. על מה מביאים את החטאת הזה? שאלה טובה.
אפשר
לשם
נגד הכותרת של חגית ישראל
לימים
נראים?
לא, בסדר, ככה.
לא, בכוונה כתבתי ככה.
שמיני עצרת.
גם שמיני עצרת הוא בכלל.
ואז חגי תשרי עוד פעם ראש השנה...
חגי תשרי, הכוונה! ראש השנה...
יום הסוכות.
יום הכיפורים... ושמיני עצרת. מה הם? מה זהו? אחד פר, אחד איל, ושבעה כבשים.
מה עם כל הקורבנות של הכהן גדול וכל זה?
מה? לא, פה אני מדבר רק על המוספים. קורבנות כהן גדול זה משהו אחר. אנחנו דיברנו על זה בהזדמנות אחרת. אתה זוכר שנתתי את השיעור הזה כשנתתי את השיעור על הצרת, על העומר ושני הלחם, אז נתתי את השיעור. אבל עכשיו אני אומר את זה בקיצור, זה כל כך פשוט. ובסוכות? בסוכות? פרשת תמות. בסוכות זה בדיוק זה כפול חוץ מהפרים. אז במקום עין אחד, שני אלים. במקום שבעה כבשים
14 כבשים. מאיפה היה לו ככה בכבשים? אז מזילנד פה
בגלל שהם מכירים והוא לא נשאר לנו סתם. ובמקום פר אחד, אז מה?
13 עד 7.
ביום הראשון מקריבים 13 פרים, ביום השני 12, ביום השלישי עד שמגיעים
70 פרים,
בסך הכל 70 פרים. אז זה בימי סוכות. נכון? לא כזה סיפור לזכור את זה?
כן.
אין סיכוי שלא
תזכור. אין שום סיכוי שלא תזכור את זה. תעצום עיניים. תגידי בבקשה מה מקריבים.
רגע, ראיתי את זה. 1-1-7, 2-1-7, 13-7, 2-2.
תגיד לי.
2-14.
2-14, יפה. עכשיו, עכשיו...
אבל מחר אין סיכוי.
לא, 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 לא. למה? תזכור את זה. זה כל כך פשוט.
אני אגיד לך למה, כי אין ברצון לזכור את זה.
איל אחד שבעה כבשים זה פשוט.
כן, אתה אכפת לי לזכור.
במקום שני...
מה זה מה אכפת לי? דבר שבן אדם לא רוצה...
אתה לא משקיע בזה.
בפנים לזכור.
בסדר, אני לא מתווכח איתך, ידידי. בסדר. אתה לא רוצה אל
תזכור. לא, בוא ננסה. לא, זה לא שאני לא רוצה.
בסדר.
כן, זה לא רוצה.
אני אומר, אנחנו לומדים תורה וקוראים את זה עוד פעם ועוד פעם ומשקיעים ככה ולא יודעים מה כתוב כאן, זה נראה לי עזוב. הלאה, אז שני פרים, איל אחד, שבעה כבשים.
בחיים לא קראתי את זה, אבל סבבה. אולי על סוכות, קראתי את זה בבר מצווה שלי.
ובמוסף במוסף של כל זה, אם עשית, אם התפללת פעם מוסף.
אולי הוא התפלל כמנהג הספרדים, שבאמת החליטו להשמיט את החלק הזה.
התפללת פעם מוסף.
רגע, מה זה? זה היה פה אחד כזה.
כן, הלאה, נושא הבא. כאילו,
זה מה עוד רציתי להגיד? עוד נושא אחד שהוא פשוט מאוד בתוך הסיפור הזה.
שבת.
גם אנחנו עוברים אותו כל פעם. ונסחים. בשבת וביום חול יש שני תמידים, כבש בבוקר, כבש בערב, ובשבת יש עוד שני כבשים. זה
שבת המוסף זה שתי כבשים,
שתי כבשים בין השעת ימים.
שני שיפס הלך.
הבנתי. עכשיו אפשר לדעת מה הקטע של כל מספר פה כאילו, למה דווקא בסוכות של שתי אלים, מה מסמל עין, מה מסמל פר, למה שתי פרים ביום טוב ושבע כבשים באחד תשרי?
שאלה מצוינת, אתה צריך לענות לנו עליה בעזרת השם בשיעור הבא.
תרגיל
של המורים, אבל לא תעבוד. הלאה, מה התפקיד, מה התרגיל של המורים? שהמורים לא יודעים, אז הם...
כן, שאלה מצוינת, יש לי אתגר בשבילך, תשאל את אבא שלך, אז תחזור אלינו.
תחזור אלינו.
זה אבא שלך, אבל בטוח יש תשובה ערבים, לא? לאבא שלך בטוח יש.
אבא שיש תשובה לדברים האלה. גם אולי אם אנחנו נחשוב, אנחנו נדע תשובה. אנחנו לא חושבים עכשיו. רגע, עכשיו מה רציתי? מה רציתי להגיד? דבר אחרון פה. עוד פעם, אני חוזר על זה, בלי להסתכל. בחגים שמחוץ לתשרי, זאת אומרת, כל יום ימי הפסח, שבועות וכל ראשי החודשים כולל ראש חודש תשרי, שני פרים איל אחד
לא ראש השנה
וגם
בראש השנה מקריבים גם מוסף של ראש חודש וגם מוסף של
לא
עכשיו
התפילה
אנחנו לא
עושים
ככה בראש השנה יהיה גם וגם
אנחנו לא עושים ככה בתפילו
רגע, זה באמת בלי
המורים מלבד
זה באמת
בלי עולת החודש המנחתה ועולת התמיד
זה באמת בלי המוספים
מה?
מה שאתם פה זה בלי המוספים
זה המוספים
איפה ביום כיפור כתוב פה את ה...
זה נקרא מוסף. חוץ מזה יש ב...
זה לא כל הקורבנות היתרים, אבל זה נקרא
מוסף. זה נקרא מוספים.
מה זה יתרים?
יש חוץ מזה עוד קורבנות. לדוגמה, בשבועות, אז יש שני הלחם. בשבועות יש שני הלחם, וביחד עם שני הלחם מקריבים פר אחד, שני אלים ושבעה כבשים, ועוד צעיר חטאת.
בלי קשר למוסף בשבועות?
בלי קשר. בנוסף, לדוגמה, ביום הכיפורים, אז, אז, אז מביאים, איך כתוב שם? הכהן גדול מביא פר ועיל, והציבור מביא שני שעירים.
מי כל זה מביא?
ומה?
זה גם הציבור, אבל זה המוספים.
זה כמו ציבור שהם לא מוספים.
יש כבש עם
האום וגם עיל, גם הציבור מביא עיל יש מחלוקת האם העיל הזה והעיל שכתוב באחרי מות
אני רוצה לשאול עכשיו אפשר לשאול שאלה קצת לא קשורה
אבל אם אני לא יודע להנות אני אגיד שאני לא יודע
מה הקטע של כל הקורבנות האלה?
שאלה מצוינת לא עכשיו לא, זו שאלה מצוינת ממש, השאלה הכי טובה פה אבל 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 אני רק באתי לפה עכשיו רק לתת לכם מחזיק מפתחות פשוט מאוד לזכור את כל הקורבנות עכשיו עוד דבר אחד אחרון בעניין של הקורבנות שאנחנו יודעים את זה כולנו כי אנחנו אומרים את זה כל הזמן נזכרים כי מדובר שלושה
עשרונים לפר, שני עשרונים להם ועשרון לגמרי
יפה, אז מה זה שלושה עשרונים? כל פעם שכתוב פה פר מקריבים איתו שלושה עשרונים של סולת
כמה זה אומר?
לכל פר
כמה סולת זה יוצא בעברית?
עיסרון זה בערך 2.3 ליטר
למה דיברנו על זה פעם?
דיברנו על זה, כי זה היה כתוב בפרשת שלח לך, לא יודע
6 ליטר סולת עם כל פר?
עם כל פר
מונה זה כמות פסיכיות
של אוכל, מה נפגע? מה עושים עם
כל פסיכיות? זה לא כאלה כמות פסיכיות לכל עם ישראל, תגיד, אתה גנות?
מה זה לכל עם ישראל? אף אחד לא אוכל את זה
השם אוכל את זה
כאילו, אז למה לא מספיק לו קצת? קיצור, מאוד לא מובן לנו היום כל העניין הזה ש...
הייתה איזה גברת אחת שניסית לסרדיות אחד
מה זה?
שכבשו
ממהים
את המזבח, אז היא...
שאלה, סתם שאלות שאלה
חריפים היום
כל הסולת שבעולם מתברכת לזכות הסולת הזו כל האלים שבעולם מתברכים בכל
העולם איך באמת? אתה אמרת 2.3 קילו אז חוץ מהזה איך באמת איסרון נכנס בתוך הרצף שיש לנו את הכסכלה?
איסרון זה עשירית היפה?
הלו, הלו, זה, התשובות למתקדמים אני לא משאל בכלל
איסרון זה עשירית היפה מה זה איסרון? איסרון זה עשירית היפה, זה עומר עומר, איסרון
כן, אבל גם עומר לא נכנס שם בטבלה
נכון? כן, בסדר, אבל איפה? איפה? יש לך גם איפה וגם סרח טוב, הלאה מה עוד? אז כן, אז אמרנו את זה ועל כל עיל מביאים שני עשרונים ועל כל כבש מביאים עשרון אחד תמיד וגם כשאתה באופן אישי מביא עולה לשם אם תרצה לדוגמה להביא עולה לשם אז אם תקריב כבש תצטרך להביא איתו עשרון סולת ואם תקריב עיל שני עשרונים ואם תקריב פר שלושה עשרונים של סולת זה תמיד כל קורבן עולה וכל קורבן שלמים שמביאים למזבח צריך ללוות אותם בדיוק, מצוין זאת אומרת כמו שבן אדם לא אוכל בשר בלי לאכול פחמימות אז גם כאן הפחמימות הפחמימות מלוות את
הבשר אפילו אלוהים הוא לא צמחה
טוב, עד כאן
המנחות האלה היו גם במדבר אני לא זוכר
מנחת, שאלה מצוינת.
כתוב של הכלליות, לא כתוב.
זה נראה לי, יש בזה מחלוקות, נכון? או משמע,
לא יודע.
כן, כי זה כתוב כי תבואו אל הארץ, פרשת שלח לך.
זה על הפרטיים.
על הפרטיים. אבל שם כתוב גם או במועדיכם. אז נדמה לי שיש בזה מחלוקת. נראה לי שזה קשור למחלוקת האם מושבות בכל מקום שאתם יושבים או אחרי מושב ישיבה. נראה לי שזה כתוב מושבות. טוב, עד כאן זה דבורים לגבי פרשת השבוע, כדי שלא נהיה פטורים בלא כלום. עכשיו אני רוצה לדבר בשתי מילים על ההפטרה. ההפטרה שלנו זה הפטרה שלא תמיד קוראים אותה בפרשת פנחס, כי הרבה פעמים אם פרשת מתות מסעי מחוברות אז, ופרשת פנחס חלה אחרי י"ז בתמוז, אז קוראים דברי ירמיהו.
איזה עכשיו קוראים?
אבל עכשיו קוראים את הסיפור על אליהו הנביא, שהוא מגיע להר חורב ואומר כנו קינאתי להשם אלוקי צבאות וכו'.
אה, אז
אני שוב, כן, אז אני שוב, אני רוצה לספר קודם כל את הסיפור הפשוט כמו שהוא כתוב, אחרי זה את התמיות הפשוטות, אולי לתת עליו, כן, אז יכול להיות, בכל זאת אז חזרה תהיה. בכל אופן, אז מה קורה לנו בהפטרה? ההפטרה מתחילה,
מה המקור?
מלאכים א', מה? י"ח י"ט, ויד השם הייתה אל אליהו וישנס מותנה וירוץ לקראת אחאב עד בוא חד. מה?
זה אחרי הסיפור של
הארק. זה אחרי הסיפור של
הארק.
מה אמרתי? וירוץ לפני אחאב עד בואכה יזרעאלה. ואז אחאב מספר, טוב, אז הסיפור בעצם מתחיל אחרי הסיפור הגדול של אליהו בהר הכרמל. אליהו בהר הכרמל, אתם זוכרים את הסיפור? כל עם ישראל צועקים השם הוא האלוקים, יורד את האש למזבח של אליהו, ואז אליהו עולה לראש ההר, ואחר כך יורד גשם, והוא מצווה לנערו לרוץ לקראת אחאב ולהגיד לו אסור ורד פן יצורך הגשם.
אחאב הוא מלך ישראל.
מה?
אחאב הוא מלך ישראל או מלך יהודה?
מלך ישראל. מלך ישראל הרשע. אבל בתוך ההתלהבות, כן, אליהו, שכחתי להגיד דבר הכי חשוב, אליהו הורג שם את 400 נביאי הבעל המרושעים שמסיתים ומדיחים את עם ישראל לעבוד את הבעלים כל הזמן. ואחרי ש...
מפסידים לו בהתערבות.
הוא מנצל את שעת הכושר שכל עם ישראל צועק השם הוא אלוקים, אומר תפסו את נביאי הבעל ישאלים עלי אתם, מוריד אותם לנחל קישון והוא שוחט אותם שם,
מגרזן אותם.
ואז ואז הוא מוצא הזדמנות אחרי שאחאב, כן, נותן לו לעשות את כל הסיפור הזה, וזה נראה שהדברים נוגעים לאחאב והוא בעצמו חוזר בתשובה, אז הוא מוצא הזדמנות לחלוק כבוד למלכות, והוא רץ לקראת לפני אחאב עד בואכה יזרעאלה. וכשהם מגיעים ליזרעאל, ששם יש לארמון גדול לאחאב, אמנם זה לא עיר הבירה שלו, עיר הבירה שלו היא שומרון, אבל יש לו לאחאב הרבה ארמונות ביזרעאל, ושם אחאב פוגש את אשתו הקלפתה, איזבל בת את בעל מלך צידונים, שהיא הייתה הכוח המניע להביא לכאן לארץ את התרבות הפיניקית.
פיניקית,
כן. בקיצור, התרבות... אני לא ראיתי, אבל... התרבות הפיניקית זה התרבות הכנענית הקדומה.
פיניקית.
מה? פיניקית. אז הפיניקים האלה, היא הייתה מצידון, מאזור של... אבא שלה היה את בעל מלך צידונים, ושם זה היה המקור של עבודת הבעל בעולם. שהתפשטה. מה? הבעלים, כן.
כל מיני בעלים.
כן, סיפור הזוי, כל העבודה זרה המרושעת הזו. בכל אופן, אז היא בתור ביתו, אז אחאב בא אליה בהתלהבות וסיפר לה שאליהו עשה כך וכך לנביאי הבעל, ואז היא שלחה אל אליהו מלאך, כי כעת כה יעשו לי אלוהים כה יוסיפו, כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם. ואז כתוב וירא וילך אל נפשו
וירא
מה? וירא וילך אל נפשו ויבוא באר שבע אשר ליהודה איך כתוב? וישם את נערו שם וינח את נערו שם זאת אומרת לא יודעים מי זה נערו על כל פנים הוא בורח לממלכה אחרת הוא כעת נמצא תחת השלטון של
כי הוא מפחד
אז זהו, עוד מעט אנחנו נדבר על ממה הוא מפחד מה? אתה האיש הגיבור שרקת 400 נביאי בעל, איש אלוהים
הוא לא
פחד ממנה עד היום אז מה פתאום הוא בורח הוא משאיר את נערו שם ואז הוא ממשיך ללכת אל נפשו אל המדבר הוא הולך במדבר דרך יום ויבוא וישכב תחת רותם אחד וישאל את נפשו למות ויאמר השם כך נפשי ממני כי טוב מותי מחיי מה?
למה טוב מותי מחיי?
לא, הוא אומר כי לא טוב אנוכי
כי לא טוב אנוכי מאבותי
הוא אומר רב אתה השם כך נפשי
כי הוא טוב רב, די
למה?
רב, יותר מדי מה?
מה הוא לא טוב?
זהו, זה מה שאנחנו רוצים להבין עוד מעט ננסה להבין את זה כי לא טוב אנוכי מאבותי זהו, אז למה זה סיבה שהשם תיקח את נפשי? ואז כתוב שהוא שוכב מתחת העץ רותם הזה והוא נרדם ומגיע אליו מלאך ונוגע בו הוא אומר לו, קום, אכול אז הוא קם והוא רואה מרשותיו עוגת רצפים, עוגה זה פיטה שנאפתה על יגבי גחלים רצפים, גחלי רתמים וצפחת מים אז הוא אוכל קצת, שותה קצת, עושה טובה, ממשיך לישון. אז המלאך שב ונוגע בו ואומר לו, קום אכול, כי רב ממך הדרך, זאת אומרת, אתה תצטרך ללכת הרבה בכוח האכילה הזו. ואז הוא קם, אוכל, שותה, והולך בכוח האכילה 40 יום ו-40 לילה, עד שהוא מגיע אל הר האלוהים חורב. ושם, בהר החורב, יש לו התגלות אלוקית, כנראה בנקרת הצור של משה רבנו. ו... כן, כמו משה רבנו, הוא גם לא אוכל ולא שותה 40 יום. ואז הוא רואה...
בהר חורב?
כן, בהר חורב, בהר סיני.
בנקרת
הצור. לא כתוב בפירוש, אבל כתוב שם במערה. ואז הוא שומע קול, קורא אליו, מה לך פה אליהו? ואז הוא אומר, קנו קנות, קינאתי לשם אלוהי צבאות, כתבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, את נביאיך הרגו וחרב. ויוותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה ואז השם מראה לו איזה מראה הוא בהתחלה רואה מלאכי רוח הוא רואה רוח גדולה וחזק מפרק הרי ומשבר סלעים לפני השם לא ברוח השם אחר הרוח רעש לא ברעש השם אחר הרעש אש לא באש השם אחר האש כל דממה דקה וכנראה בתוך המלאכים של הדממה, מלאכי הדממה, שם הייתה השכינה. שכינת השם. ואז... ויהי כשמוע אליהו, והיה את פניו באדרתו.
מה זה?
כיסה עם המעיל שלו את הפנים שלו. ואז עוד פעם הוא שומע הכל, מה לך פה אליהו? והוא אומר את אותם דברים שהוא שמע קודם. שהוא אמר קודם, קנו קינאתי לשם אלוהי צבאות, כזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה.
רגע, לא הבנתי את המשפט הזה.
חוזר על אותם מילים.
לא הבנתי, עוד פעם אפשר את המשפט, איפה
הוא? זו שנה ראשייה.
ואז הקדוש ברוך
הוא איזה נביאים הרגו בחרב את ה-400 נביאים
לא, 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 נביאי השם אז עוד מעט נרחיב קצת את העירייה בכל אופן, לפני כן איזבל שכרה שכירי חרב שרדפו וירגו את הנביאים בחרב
מה, היה הרבה נביאים?
היו הרבה בתי ספר לנבואה בכל הארץ
וואלה
רואים את
יצא
לשעת
ליהו היה
מנהל? ליהו היה משפיע ו...
כשהצליחו להחביא אז החביאו 100
עכשיו עובדיה הפך למשפיע
ובכן
עובדיה
ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, טוב, לך תמשך את חזאל למלך על ארם, את יהוא בן נמשי תמשך למלך על ישראל, ואת אלישע בן שפט מאבן מחולה תמשך לנביא תחתיך. והיה נמלט מחרב
חזאל יפול מחרב,
חזאל ימית יהוא, והנמלט מחרב יהוא ימית אלישע, וישרתי בישראל 7,000 כל הברכיים אשר לא קראו לבעל וכל הפה אשר לא נשק. ואז המשך וישרתי בישראל 7,000
אנשים
בסדר, כנראה שהכוונה לוחמים, כל הברכיים אשר לא קראו לבעל וכל הפה אשר לא נשק לו. ומיד אחר כך ישנו הסיפור איך הוא הולך. מה? בעמוד הבא,
מה? 7,000?
מיד אחרי זה כתוב ש... כתוב, ויפקוד את נערי שרי המדינות והיו 232, ואחריהם פקד את כל העם, כל בני ישראל, 7,000. בכל אופן, מה יש לנו פה? אז בואו נשאל את השאלות שצריכות להישאל, צריכות להישאל אולי עוד שאלות. אבל למה הוא ירא? למה הוא בורח אל נפשו? אם הוא כבר הגיע ל...
מה פתאום הוא מתייאש?
אם הוא הגיע כבר ליהודה והוא תחת שלטונו של יהושפט החסיד, אז למה הוא ממשיך?
כי הוא הגיע למה?
לבאר שבע, שהיא שייכת כבר למלכות יהודה. אז והוא מניח את נערו שם, זאת אומרת לנערו לא נשקפת סכנה, אז למה הוא ממשיך לברוח? למה הוא ממשיך ללכת?
לאיפה הוא ממשיך לברוח?
הוא הלך במדבר דרך יום, יום זה 10 פרסאות, 10 פרסאות מהלך של יום. קיצור, מה הסיפור? למה הוא כל כך מתרגש?
מה זה שהשם הוא בכל דומה דקה?
ומה הפירוש שהשם הוא בקוד במדקה?
ולמה הוא עונה?
כמה אפשר כל כך לשאול את זה?
רואים שאליהו לא
לומד? לא, אבל הקדוש ברוך הוא בא לומר,
מה הפירוש של השיעור?
אליהו גם לא לומד.
אז גם אליהו כן.
למה אליהו מתעקש?
מה לתשובה של השם שאומר לו?
טוב, אז אני לא יודע אם אני אגיד תשובה לכל השאלות, אבל לפחות נבין איזשהו מהלך. הסיפור לפני כן מתחיל כשאליהו עוצר את השמיים ולא יהיה מטר. הוא אומר לאחאב, כנראה במעמד של הניחום אבלים אצל חיאל בית האלי, שהוא אומר לו, חי השם אשר עמדתי לפניו. מה? חי השם אשר עמדתי לפניו, אם יהיה כל השנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי. רק כשאני אגיד יהיה טל ומטר. וואו, עכשיו אתה הולך טוב, אתה זוכר אבל מה שאמרו.
כן, אני אוהב מאוד את המערכה. מעריצים.
אנחנו מעריצים שלך. אתה נוסע לנווה?
כן.
משולח ונעזב כמדבר? שם יראה עגל ושם ירבץ? חילה סעיפה?
כן, כן, זה הדיבור. אז
תסמיר חנה, ביי. דש.
שלום. דש.
להתראות נשמה. בקיצור, אז מה המהלך? אליהו הוא מתמודד עם הדור הקשה ביותר, דור של עובדי בעל, והכיוון שלו לפתור את הבעיה, התוכנית שלו היא לעצור את השמיים 3 שנים, לפתוח את הלבבות של עם ישראל לתשובה, ואז לבסט את הכל, להכווין את הכל איזה מעמד אחד של סי, כן, מעמד הר סיני. הלב שלהם כבר יהיה פתוח כאולם, גם לא תהיה להם ברירה אלא לבוא למעמד הזה, מפני שהם ידעו שהחיים שלהם תלויים בו. ובאותו רגע של תשובה לקסח את נביא הבעל, ומעכשיו אילך הכל עבודת השם, חזרנו למוטב. זו הכוונה של אליהו, לשם הוא חותר
מההתחלה?
מהרגע הראשון, בשביל זה הוא עוצר את השמיים. הוא אומר, חי השם אשר עמדתי לפניו, כי אם יהיה כל השנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי. ובינתיים מחפשים אותו בכל המקומות, והוא מתחבא. הוא בכוונה לא מתגלה. בהתחלה הוא מתחבא בנחל קרית. אתה זוכר את הסיפור הזה? בערך. בהתחלה הוא מתחבא בנחל קרית, והנחל הוא שוטה, האהובים מביאים לו לחם בשר בוקר, לחם בשר בערב, אחר כך הוא עובר לצריפת, אשר לצידון, והוא עושה שם את הנס של קד הקמח וצפחת השמן, ואחר כך הוא מחיה שם את הבן של הצורפית, ואחרי 3 שנים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך ראה אל אחאב ותנה מטר על פני האדמה. זהו, הגיע הזמן. ולרגע הזה, לרגע הנחשף הזה, קיווה אליהו
במשך
3 שנים.
הוא לא היה בהתרחשות כל הזמן הזה שלא היה, כל 3 שנים האלה, הוא לא היה...
נעלם האזור. והתאור...
אבל הוא אמור להיות, כאילו, לעורר טעם בתשובה.
לא, הוא אומר, הם יתעוררו לבד. לא יהיה להם אוכל לאכול, הם יתעוררו לבד. ובינתיים מחפשים אותו, זה חלק מהסיפור. ואחאב שולח לכוי גול וממלכה. איפה אליהו? והשביע את הגוי והמלכה, כי לא ימצא יקה. כל זה מתברר כשעובדיה מוצא אותו בשדה. ובכל העולם מחפשים אותו, כי יודעים שהוא המפתח, והוא לא מתגלה עד אחרי 3 שנים. ואז אחרי 3 שנים הוא אומר לאחאב, אתה רוצה שאני אתן מטר על פני האדמה? תאסוף לי את כל עם ישראל אל הר הכרמל. ואחאב יודע שאין לו ברירה, לא בגלל חסידותו של אחאב הוא עושה את זה, אלא בגלל שהוא יודע שבזה תלוי הגשם. האיש הזה, הפלאי הזה, הוא עצר את הטל והמטר 3 שנים, וזה ברור לגמרי. בהתחלה צחקנו עליו ואמרנו איזה איש תימהוני, אבל עכשיו אנחנו מבינים שזה ככה עובד. אז הוא אוסף לו את כל הנביאים, 400 נביאים, נביאי בעל להר הכרמל, ואז קורה... מה?
גם נביאי
אשרה. אליהו מבקש שהוא יביא לו גם את נביאי אשרה, אבל הוא לא מביא. ורק את נביא הבן.
אם אתה אומר שזה התכנון מההתחלה של אליהו, אז למה השם צריך להגיד לו לעשות את זה?
מה, לך ראה אל אחאב? זאת אומרת, עכשיו הגיע הרגע, עכשיו כבר עם ישראל הלבבות שלהם פתוחים. אל דעות השם. ולא נתקנו עלילות. כמובן שזה היה, לפי הפשט, בעצה אחת עם השם יתברך. זה היה בעצה אחת עם השם יתברך. כל המהלך. וכן, ואליהו בונה את כל התוכנית שלו על אותו רגע. בבת אחת, הלבבות של עם ישראל יהיו בידיים שלנו. בבת אחת, כל עם ישראל יצעקו השם הוא האלוקים, וחסל סדר בעלים, וחסל סדר עשירות, וחסל סדר עבודה זרה. עם ישראל חוזר לשם.
הבעיה שתיזבל הוא לא הכניס בתוכנית הזאת.
לא, גם את איזבל הוא הכניס, אבל הוא חשב שזה, מה, איזבל לא יכולה להיות מלכה אם כל עם ישראל יודע מה הוא רוצה.
בסוף היא קרקרה על אותה קול כנראה.
ואז באמת הכל קורה כמו שהוא מבקש. וכל עם ישראל ביחד צועקים, השם הוא האלוקים. וכשהוא אומר להם לשחוט את נביאי הבעל, הם עושים את זה בשמחה. 400 נביאי בעל מסיתים ומדיחים שמחרו פה את כל התרבות האלילית הפיניקית, את כולם הוא שוחט. כולם עושים את זה בשמחה. ואולי גם אחאב שמח. ואז שמגיעים לישראל, אז שולחת לו איזבל מלאך, כה יעשו לי אלוהים וכה יוסיפו, כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם. מה פירוש הדבר הזה? למה מחר? למה לא היום? היום זה ברור, היום אי אפשר לגעת בך. היום אני נוגעת באצבע הקטנה שלך, כל עם ישראל עליי שורפים אותי ואת בית אבי באש. כולם מלוהבים, כולם עם דלק בעיניים, עם בערה בעיניים, כולם צועקו השם האלוקים עם כל הלב, כולם שחטו את נביא הבעל, כולם רוצים לעבוד את השם. אבל מחר.
מה באמת אליהו חשב? אני לא כאילו...
רגע, בוא נעשה כסדרו, אחר כך באמת נתבונן בזה. ועכשיו, מחר זה לאו דווקא מחר, מחר בבוקר. מחר זה מחר,
חודיים.
זה יעבור. הדבר הנורא שפתאום קולט אליהו שהיא צודקת. זה לא אכפת לו, הוא לא ירא, כמו שאתם הערתם לי, לא כתוב וירא.
וירא,
זאת אומרת, הוא רואה אני דברי אדמון. הוא רואה שהדברים נכונים. חשב שאפשר לבנות על ההתלהבות הרגעית. התלהבות כזו. פתאום הוא מבין שלא. זה הכל השווא, כל השלוש שנים האלה שהוא חשב ש... פתאום הוא מבין שזה גורנישט.
לא, אבל שלוש שנים, כן אפשר לסמוך
עליהם. השלוש שנים האלה יכבו עוד שבוע. כולם ישכחו מהמעמד הגדול. כולם ישכחו מהשם הוא האלוקים. כולם
ינח להם. אבל בשלוש שנים של רעב... שלוש שנים
רק היה קושי.
השלוש שנים הם בונים את המעמד. השלוש שנים הם...
אבל גם בפני עצמם.
אבל ישכחו את זה ויגידו שאתה יודע למה זה קרה, בגלל שלא עבדנו מספיק את הבעל. וכל... זאת אומרת, פתאום אליהו... יש את זה לכל אחד מאיתנו, אתה מתכונן לאיזה מאורע גדול, איזה חתונה, לאיזה זה, ופתאום זה עבר, יש איזה מפח נפש כזה. אבל פה זה לאין ארוך, כי אליהו בנה על זה את כל החינוך של עם ישראל, ופתאום הוא מבין ש... וואו, אי אפשר לחנך בזה זעזועים. זעזוע הוא לא באמת מחנך. הוא יכול להיות, כמו שעוד מעט נבין, אבן יסוד לחינוך. הוא יכול להיות שלב בחינוך. הוא לא יכול להיות במקום החינוך. וילך אל נפשו. ויבוא באר שבע אשר ליהודה וינח את נערו שם. אבל הוא לא נרגע. זה לא שהוא מפחד ממנה. הוא אומר, ריבונו של עולם, שלוש שנים אני מייחל לך, השם, אני מייחל לרגע הזה, ופתאום כזה מפח נפש. היא צודקת. באמת מחר היא תרסה את זה ואף אחד לא, אף אחד לא יצעק ואף אחד לא ייבהל. וישכב תחת רותם אחד וישאל את נפשו למות, ויאמר, השם, קח נפשי ממני, כי לא טוב אנוכי מאבותיי.
מה קשור ללא טוב אנוכי מאבותיי?
לא עושית פה מהלך יותר גדול מבעבר.
אני חשבתי להשמיד את עבודת הבעל מישראל.
שהרבה לא הצליחו.
אבל זה, הבנתי שזה תפקידי, זה השליחות שלי. עכשיו אני מבין שלא עשיתי את זה.
אז נו, אז תנסה בדרכים אחרות.
אתה אומר את זה כי אתה לא היית שם. אתה אומר את זה כי אתה לא היית שם.
כי היום זה באמת לב בעולם.
קודם כל, ברסלב זה גם מאוד קל להגיד את זה כשאתה לא בפנים. אבל כשמישהו הולך, הולך עם משהו, הולך עם משהו, ופתאום הוא מבין איזה מפח נפש. דוגמה, השבר של השמאלנים, וזה שהם כל כך כועסים ושונאים ומתעצבנים, וראיתם, שמעתם מה שהיה עכשיו עם בנט. בנט ניסה לנאום בפקדת השלום של הארץ. הוא נעמד על הבמה, הם צרכו עליו, רוצח, בוגד, ובאו לתת לו מכות, ואחד הצליח להכניס לו בוקס בגב.
באמת?
כן, ורק בגלל שעצרו אותם, הם לא חיסלו אותו, הם היו עושים לו, זהו, לינץ'. כולם יהודים. עכשיו, עמוס שוקן, זה כנראה הבעל הבית של עיתון הארץ, שהוא שמאלני עצום. הוא נעמד על הבמה, הוא אומר, אנשים, אתם... אמרתם שצריך לדבר עם ערפאת. אז מה? אז יש פה בנט.
כן, הוא אמר את זה שם?
הוא אמר את זה. ולא, לא, לא, לא השתכנעו, לא נתנו לו לדבר. לא יאמן. הוא אומר, בנט אמר שם, זה המקום האחרון שחשבתי שיסתמו לי את הפה. טוב, אז אתה לא מכיר את המפה. אבל בכל אופן,
אולי הוא כאילו אמר באופן ציני
שהם הכי קשובים. הם הכי, כן, קשובים. זה דמוקרטיה. בקיצור, זה קרה השבוע. בכל אופן,
מה, אני לא מבין, הם לא רואים.
הוא רוצח הבוחדר. הוא רצח את הבוחדר, אתה לא יודע.
את מי?
את הנער הפלסטיני הזה של מטר שועפר. בקיצור, בוא לא נתמקד. אבל מה קרה? אז אפשר לדון אותם לכף זכות. אתה הולך עם משהו, אתה מאמין בו, מאמין בו, מאמין בו, והכל מתפוצץ לך בפנים. אתה לא יודע מה לעשות עם עצמך.
הם להפך, הם מתחזקים מזה.
אתה לא יודע, הם אומללים, הם כועסים בגלל שהם יודעים שזה לא רלוונטי מה שהם אומרים.
זה מה שאתה אומר.
זה אני אומר לך, זה פשיטה שזה מה שקורה. הם משתגעים שזה לא רלוונטי, אתה מבין?
אבל וכידוע שהדבר שהכי מעצבן בין חילונים זה שהדתיים מסבירים להם, לא, לא, באמת אתה גם מאמין.
לא, אבל זה ברור שזה מה ששובר אותם. זה לא רלוונטי, כל מי שנעמד במחירה הוא אומר את זה, זה לא רלוונטי. כל מה שאתה צועק 40 שנה זה לא רלוונטי. אז זה משגע, זה מעצבן. עכשיו, אליהו לא מתעצבן, אבל אליהו מרגיש שהוא לא... לא, הוא לא, הוא מחזיר את המפתחות. חשבתי שזה השליחות שלי, חשבתי שאני הולך לעשות אותה. כל הקונספציה הייתה שגויה. ריבונו של עולם, קח נפשי ממני, כי לא טוב אנוכי מאבותיי. ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו שיעור. הוא מגיע להר חורב, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה לך פה אליהו? אז הוא מספר, אני קינאתי את קינאתך השם, את מזבחותיך הרסו, את נביאיך הרגו בחרב. אני לא פה בהוגמנת נפש מפני הצרה האישית שלי, אלא מפני שקינאתי את הקינה שלך. ויוותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה. הפשט הפשוט הוא גם אני היחידי שנשארתי מנביאיך, וגם את נפשי שלי רוצים לקחת. הפשט הפשוט לא כמו שחזל אמרו שהוא דאג לעצמו, אלא שהנביא היחידי שנשאר, הם רוצים לקחת את נפשו. זאת אומרת, הם לא מעוניינים לחזור. אני לא רואה שום אפשרות איך אפשר להחזיר אותם בתשובה.
מבוי
סתום. ואז מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? באמת הייתה לך טעות. אמנם הרוח היא שליחה של הקדוש ברוך הוא. מלאכי הרוח, עושה מלאכיו רוחות. משרתיו אש לוהט. היה שם במעמד הר הכרמל המון רוח, המון רעש, המון אש. ירדה אש מן השמיים ואכלה את העולה ואת החלבים. זה שליחים של הקדוש ברוך הוא, למלאכים של הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא כביכול בעצמו, שכינת השם לא בתוכה.
אבל זה הוא כבר הבין, ועל זה הוא כבר בוחם, ועל זה הוא רוצה למות.
אבל
מה הוא עושה עכשיו
לקדוש ברוך הוא? אבל איפה נמצא הקדוש ברוך הוא? הוא נמצא בין מלאכי הדממה.
אבל זה אליהו הבין, בגלל זה הוא ברח, בגלל זה הוא רוצה למות.
אומר לו הקדוש ברוך
הוא, כי הוא הבין שלא ברח.
המעמד הגדול הוא שליח לפני השם, אבל השם בעצמו נמצא בחינוך שנמצא אחר כך.
אבל זה שהסברת, אליהו הבין לבד. אז מה,
לא, אליהו הבין רק
לגרום לו לרצות להמשיך לחיות.
אליהו הבין רק,
הוא הבין מה הוא טעה, והוא הבין במה הוא טעה. מה אתה
אומר? דומה הרבי, אני רוצה להגיד שכאילו אליהו יותר בצד של השיבר.
אליהו מבין שהמעמד הוא לא מחזיר בתשובה. אומר לו הקדוש ברוך הוא,
כן מחזיר.
הדממה. כן. אומר לו הדממה, אבל אחרי הדממה, הדממה זה לא המעמדים הגדולים.
כמעט כמעט.
כן. החיים, האפורים, שם. שם תאסוף את עם ישראל, שם תעזור להם, שם ת... זה הכנה מצוינת. המעמד הגדול הזה.
הוא אומר שהוא כן...
אתה עכשיו בדרך בימית, זה נצרח, צריך את הרוח רעש ויש
זה טוב, אבל זה לא...
זה טוב, בדיוק. אל תשבר בהם לגמרי, אמנם לא בהם השם.
הדממה היא לא לבד, היא אחריה.
נכון, נכון. נכון. אבל אליהו לא... כנראה יש בו משהו, בעצם הנשמה, שהוא קשור לעוצמות. אז... הוא מקנה, הוא קנאי. הוא פנחס הוא אליהו. אז הוא אומר לו עוד פעם, מה לך פה אליהו? אז הוא מחוזר על אותם דברים. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, קנאות זה חשוב, קנאות זה שלב, אבל אי אפשי לא בך ולא בנבואתך, ככה חזן אומר, לך תמשך את אלישע לנביא תחתיך. עכשיו בוא נגיד שיש פה איזשהו פער בין המדרש לפשט, כי הפשט אומר, טוב, בגלל שאתה מבקש ממני, אתה בעצם אומר, אין צ'אנס להחזיר את עם ישראל בתשובה בלא עונש. הם עובדים עבודה זרה, צריך להעניש אותם, צריך לתת להם בראש. אז כביכול הקדוש ברוך הוא מקבל את דעתו של אליהו, והוא אומר לו, לך תמשך את חזאל למלך על ארם, את יהוא בן נמשי תמשך למלך על ישראל, ואת אלישע תמשך לנביא תחתיך.
חרב.
והחרב של חזאל תהרוג את חלק מהחוטאים, והחלק האחר יומתו על ידי יהוא בן נמשי הצדיק שירוג את עובדי הבא, והחלק השלישי יהרגו על ידי אלישע.
אז התשובה שקדוש ברוך הוא אומר לו היא גם מכות, היא לא כזה כמעט, היא גם בוא נהרוג את כולם ונעשה משהו חדש. זה בדממה
מצוין. אז על פי פשט, על פי פשט, אז הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו, טוב, אני מנהיג את העולם לפי ההבנה שלך, אתה גדול הדור, אתה צדיק הדור, אז בכלל, אבל בתוך הדברים הוא רומז לו, גם במשל הזה של, גם במראה הנבואה הזו של הזו, וגם הוא אומר לו, את אלישע בן שפט, בבל מחולה, תמשך לנביא תחתיך, למה הוא צריך, למה הוא לא יכול לעשות את זה? זאת אומרת, בתוך הדברים, למרות שהדברים נאמרים בהקשר של עונש, הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לפנות את מקומך. אין מקום לנביא שהוא קנאי. ובאמת, סגנון הנבואה של
אבל
אלישע,
אבל לא מן הפתרון שזה שמשאירים רק 7,000 והורגים ות ת ת ת ת ת זה לא פתרון של בדרך
כלל זה ביר חריף משל אליהו. גם אליהו חס ושלום לא רוצה לעשות דברים כאלה. אמנם אליהו הרג קבוצות של 50 אנשים שבאו לעלות עליו להר, אבל זה בקבוצות כאילו אליהו
גם שם זה אש, שים לב כל הזמן באש מוריד.
אליהו רצה לעשות מהלך אחד, אבל הוא לא רצה להשאיר 7,000 אנשים.
7,000 זה הכוונה לוחמים.
אבל אחרי 7,000
זה מה שאליהו כנראה רצה, זה מה שאליהו הבין שזה הפתרון.
אז מה שקדוש ברוך הוא הולך עם אליהו?
הקדוש ברוך הוא הולך עם אליהו, אבל
אז מה העניין? הוא רצה ללמד אותו שלא ככה עושים ואז הוא עושה ככה.
רגע, קודם כל, מה זה אלישע? אלישע זה הדמות הכי הפוכה מאליהו במובן הזה. מי זה אלישע? זה האיש שכשנופלת לו גרזן לתוך המים, אז אלישע מרים לו אותה. זה האיש כשאנשים אומרים לו שהמים והמים רמים רעים והארץ משקלת, אז הוא שם שם מלח והוא מרפא להם את המים. זה האיש, נכון, יש חריגים, אבל בעיקרון זה האיש שאומרים לו מוות בסיר יש האלוהים, אז הוא שם קמח והוא מרפא את הזה. זה האיש זה האיש שכל הזמן הוא דואג, הוא בא בסלי, הוא לא עושה נבואות לכלל ישראל, הוא לא עושה מעמדים גדולים כמעט. לא, יש 42 ילדים של עלי קרח שבאו אדובים וביקעו אותם, שבאמת אומרים שחזל שזה היה חטא של אלישע, וזה כנראה הנמלט מחרב יהוא ימית אלישע. ויש יש השליש הזה שנשען על יד איש האלוהים ואמר לו אינך רואה בעיניך ומשם לא תוכל. אבל על דרך כלל אלישע הוא הנביא שמקרב את אלישע בדרך כלל הוא הנביא המקרב. אז הקדוש ברוך הוא מנהג את העולם לפי דעתו של צדיק הדור, אבל בתוך הדברים הוא גם רומז לו שזה לא ראוי. אני גם לא עד הסוף. אבל מה רציתי רק עוד להוסיף לפני ש...
צדיק הדור, לא זה...
מה? אליהו הנביא, צדיק הדור. מה? אבל מה רציתי לומר? הדבר החשוב שרציתי לומר, רציתי להעיר הערה אחת, שבסופו של דבר לא אליהו ולא אלישע מצליחים להשמיד את עבודת הבעל מישראל. ומי שמשמיד את עבודת הבעל מישראל, מי זה? על מי נאמר וישמד את עבודת הבעל מישראל? את הבעל, נכון?
הוא חוזר לזה ליהו אחר.
הוא לא חוזר לעבודת הבעל.
לא, שהוא עושה הרע מנשה.
אבל הוא לא חוזר לעבודת הבעל, הוא עובד את העגלים. אבל עבודת הבעל, אמרנו כבר פעם, דיברנו על זה בעריכות, שעבודת הבעל הייתה שונה לגמרי מעבודת העגלים. עבודת העגלים, אנשים האמינו שהם עובדים את השם אלוקי ישראל, את י' ק' ו' ק'. ומעט זאת עבודת הבעל, זה היה ברור שזה עבודת הבעל. אז יהוא משמיד את עבודת הבעל מישראל, והוא לא עושה את זה לא בדממה, ובטח לא בדממה דקה. הוא עושה את זה בחרב, ברעש, באש. הוא אוסף את כל עובדי הבעל למקום אחד, נותן לכולם בגדים מיוחדים, לכל עובדי הבעל, מהמלתחה, ואז הוא רוצח את כולם, עושה טבח בכל עובדי הבעל, וככה הוא מחסל את עבודת הבעל מישראל. אז מה? אז מה אמרתם? אז מה אמרת השם? אמרת כל דממה דקה. בסופו של דבר עבודת הבעל מושמדת מישראל. כן, בדרך של... כנראה שהעניין בזה הוא שיש הבדל בין העבודה של הנביא לבין העבודה של המלך. המלך יכול בזבנג וגמרנו. הנביא יש לו עבודה חינוכית. חינוך אין דבר כזה זבנג וגמרנו. עכשיו אתה, ביבי נתניהו, נלחם בעזה, גמור אותם, לא עבודה חינוכית, זבנג וגמרנו. תחסל את הסיפור הזה של החמאס. מלך זה זבנג וגמרנו. העבודה של אנשי חינוך היא לעולם לא זבנג וגמרנו. הוא צריך לדעת בתור איש חינוך שהוא עובד עבודה, הוא יודע רק את ההתחלה שלו, יודע את הקצה הקרחון שלו. ואיך זה מתרחש בפועל? צריך המון המון סבלנות, צריך המון... וענווה. באמת זה המון פעמים, בתור אנשי חינוך, בתור איש חינוך, זה המון פעמים מכה בך. אתה אומר לעצמך, אתה עובד, ומי אמר בכלל שאתה בדרך הנכונה, ומי אמר שזה הכיוון, וכאילו לפעמים הכל נראה דפוק. ובאמת אין לזה פתרון. בתור מורה של ילדים, אתה הרבה פעמים אומר, יאללה, אז בואי, שלח אותה הביתה! סגרנו את הסיפור הזה. אין דבר כזה, לא נסגר. אחת ולתמיד, הביטוי אחת ולתמיד לא מתאים לחינוך. הוא לא נכנס בחינוך, אין, זה לא עובד כך. בחינוך זה לא אחת ולתמיד. בחינוך זה אחת, עוד אחת, עוד אחת. אחת ושבע. כן. טוב, אז תשובות לכל השאלות לא נתתי, אבל יש לנו איזה, אולי משקפיים להתבוננות על ההפטרה ולהבין את כל הסיפור הזה.
שקנאה זה לא בשבילנו.
אז עכשיו פה הוא אומר לו, קנאה זה חשוב, אבל זה לא יכול לסגור את הסיפור, זה לא יכול לסגור את הפינה. אחד אומר, אני צריך את הילד בשואפת, ואז כל עם ישראל יחזור בתשובה. זה לא עובד ככה. מעשה של קנאות יכול לעשות משהו.
מלך, אבל מלך, לא... המלך צריך לקסח, לא אדם.
לא, אני אומר, מה שאליהו עשה עם נביא הבעל, זה היה נהדר. בתור אבן יסוד, בתור שלב.
כמו מעמד הר סיני, נגיד.
נכון. זאת אומרת, משה רבנו אומר, לא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. אחרי 40 שנה. מעמד הר סיני הענק. ולא נתן השם לכם לב לדעת. זאת אומרת, זה שלב, אבל צריך לבנות על גביו. זה לא לבד.
זה כן יגיע עם אותו הפניכם, עמידי תכתב, זה כן
כאילו. אבל לא סוגר את הפינה. מה אתה אומר?
לבד, לבד.
איך אליהו לא חשב על זה?
זה לא עניין של מחשבה, זה כמו שאמרתי, זה הוא היה עסוק בשבר.
לא, לפני זה.
מההתחלה?
מההתחלה.
אתה בתוך משהו גדול, אתה
בתוך משהו גדול, אתה בטוח שהתוכנית שלך היא סוגרת את כל הפינות.
השאלה יותר קדם, קשה מעט,
יותר רץ.
אז בכבוד.